שלום לכולם. אנחנו היום נעסוק, אולי הייתי אומר, באחת הסוגיות המרכזיות של הדור שלנו, דרך הסיפור של קריעת ים סוף והתנהגותם של ישראל בים סוף. באחת השנים, בשיעורי פרשת שבוע, עסקנו בסוגיה הזאת דרך החתם סופר, שגם פה יש מקור אחד ומקור שלוש מהחתם סופר. השנה אנחנו בגרא, אז הגרא ממש הולך באותו כיוון, וכדאי א' לחזור על הדברים, ובטח יש, אין בית מדרש שאין בו חידוש, בעזרת השם, אז נקווה שגם יהיה פה איזה סוג של חידוש. אנחנו יודעים שיש שני פסוקים שמתארים את מעברם של ישראל בים. פסוק אחד אומר, פרק י' ד', פסוק כ' ב', ויבואו בני ישראל בתוך הים ביבשה, והמים להם חומה ממינם ומשמאלם. הפסוק הזה הוא גם פסוק שלפני כן הקדוש ברוך הוא מצווה על עם ישראל דרך משה רבנו, שבני ישראל יבואו בתוך הים ביבשה. פסוק שני, פסוק כ"ט, ובני ישראל הלכו ביבשה בתוך הים, והמים להם חומה ממינם ומשמאלם. על פניו, שני הפסוקים האלה נראים מאוד דומים, אפילו אולי זהים. אז קודם כל, שאלה ראשונה, מדוע התורה צריכה לציין פעמיים את אותו דבר? אבל כשאנחנו מתבוננים כמה שניות בשני הפסוקים, אנחנו מגלים לפחות שני הבדלים בין שני הפסוקים. הבדל ראשון, בפסוק הראשון כתוב, ויבואו בני ישראל בתוך הים ביבשה. אם כן, בתוך הים, אחר כך ביבשה. בפסוק השני כתוב, ובני ישראל הלכו ביבשה בתוך הים. אם כן, יש הבדל בין בתוך הים ביבשה לבין ביבשה בתוך הים. הבדל שני, בפסוק הראשון לגבי בני ישראל שהלכו בתוך הים ביבשה, שם כתוב, והמים להם חומה, עם וו, המילה חומה, חד וו מם ה, והמים להם חומה ממינם ומשמאלה. ולא בפסוק השני, שבני ישראל הלכו ביבשה בתוך הים, שם נאמר, והמים להם חומה, בלי וו. וחזל אמרו, אל תקריא חומה, אלא חמה. אם כן, מה המשמעות לשני הפסוקים האלה? אומר הגרא, הנה בפסוק כ"ט, כתיב, ובני ישראל, זה הפסוק השני, ובני ישראל הלכו ביבשה בתוך הים. והמים להם חומה ממינה ומשמאלה. ויש לבאר, מהי שינו בלשון, דמקודם כתיב בפסוק כ"ב, דמקודם כתיב, דהלכו בני ישראל בתוך הים ביבשה. ואחרי זה כתיב, דהלכו ביבשה בתוך הים. מקודם יבשה, ואחר כך בתוך הים. הערה ראשונה, הערה שנייה, ועוד יש לדקדק, למה כתיב שני פעמים על בני ישראל דהלכו בים? מה זה, לכאורה זה מיותר. וגם, כפל הלשון דהמים להם חומה ממינם ומשמאלם. אז שני פסוקים לכאורה אומרים אותו דבר. ועוד, שאלה האחרונה, גם יש לדקדק, מדוע כתיב בפסוק כ"ט חומה חסר וו, ודרשו חז"ל חמה, כתיב, דנתמלא עליהם חמה. ואילו בפעם הראשונה כתוב חומה עם וו. אומר הגרא, עכשיו אנחנו נכנסים לסוגיה. אבל הכל יבוא על נכון, דהנה בבני ישראל היו שתי כתות. אנחנו יודעים, מה שחז"ל אמרו בירושלמי, שארבע כתות נעשו לאבותינו על הים. לפי הפסוקים האלה, גם הגרא, גם החתם סופר ועוד, מחלקים את עם ישראל לשתי קבוצות ראשיות. שתי הקבוצות הראשיות האלה נחלקו לארבע כתות, נעשו לאבותינו על הים. אבל תמיד בעם ישראל יש שתי קבוצות מרכזיות. כמו שאמרנו, הרבה פעמים נבואה שנצחה לדורות נכתבה. מה שקרה בים זה מה שקורה כל הדורות, כולל הדור הזה. אז אומר הגרא, שתי כתות היו בים. א', אנשים צדיקים המאמינים בהשם ובעלי ביטחון. והם לא חיכו עד שהים יהפך ליבשה ואז נכנסו לתוך היבשה. זה לא מראה על אמונה וביטחון. אלא היו אנשים שהיו מלאי אמונה, חדורי אמונה, בשפה של היום. הם לא היו כל כך ריאליים, נכון? הריאליות הזאת, והם היו מוכנים לקפוץ לתוך הים. נחשב בלמדיו היה הראשון. חז"ל אמרו יותר חריף מזה והגרא רומז לזה. יש מדרשים שאומרים, וזה פשט הפסוקים, שלא כמו שהגננת ציירה לנו את קריעת ים סוף, אם פעם ראיתם איזה ציור ככה של איזה ספר של, של, של סיפורי התורה, שרואים שני חומות של מים ושביל ארוך מתחילת ים סוף צד אחד עד סופו, ועם ישראל עובר בדרך. ואחרי זה נכנסו המצרים, פאק, המים מתערבים עליהם. זה לא נכון. אלא חז"ל אמרו, הייתה קריעת ים סוף כל רגע. זאת אומרת, עם ישראל נכנס למים, הקבוצה הזאת נכנסה למים, הגיעו מים עד נפש, על הפסוק הזה חכם דרשו, הגיעו מים עד נפש, המים הגיעו עד חותמן, זה לשון חזל במדרש, עד החותם, אם ממשיכים ללכת, זהו, טובים, נחנקים, אין אוויר, אין חמצן, ברגע שנכנסו למים, מים בתחה הברכיים, עד האגן, עד החזה, עד הצוואר, עד החותם, הגיעו מים עד החותם, נפתח הים. כמה נפתח? קצת. עוד פעם נכנסו עוד יותר פנימה, עוד פעם מים עד החותם, עוד פעם קצת. וכולי זה הדרך, כלומר, כל פעם ים סוף נפתח שלב אחרי שלב. כלומר, אנשי האמונה האלה, היו כאלה שלא היו רק אנשי אמונה חד פעמי. הם היו מוכנים לקפוץ לתוך הים בכל שלב בקריאת ים סוף. יש כאלה אנשים עם ישראל. כל הדורות. אני קורא שוב. אבל הכל יבוא על נכון, דיני בבני ישראל היה שתי כתות, אנשים צדיקים, הכת הראשונה, אנשים צדיקים המאמינים באשים ובעלי ביטחון. והם הלכו תכף לים. עד כי באו מים עד נפש, עד נפש, אז זה הפסוק שם דורש. המדרש שם דורש את הפסוק. וכדית במדרש, תסתכלו שם במחילתה בשלח. וקפץ נחשון בן המנדב, ואחריו כל שבט יהודה. מצד שני, אז זו קבוצה חבי עם ישראל. מצד שני, הייתה קבוצה אחרת, אני מתקדם לגבי על פה, שהייתה קבוצה ריאלית, מאוד הגיונית, מאוד מעשית. אמר, רגע, הים הזה הוא עמוק מאוד. לא לשכוח, לא היו שם רק לוחמי סיירת מטכ"ל. היו שם נשים וילדים ותינוקות וכל הציוד. וכולי. נו, אז אנחנו עכשיו נכנסים לים. מה השכל הגיוני שלך אומר? מה הסטטיסטיקה של, של ניסיון החיים והמציאות אומרת לך? אתה טובע? אז הם היו כאלה, הם היו מהאום. כן? הם ישבו רגל על רגל, חיכו לראות מה יקרה. אז הם חיכו שהצדיקים יקפצו ראשונים בתוך הים ביבשה. אחרי שנתה יבשה, אז הם הלכו ביבשה בתוך הים. אתם ריאליים? אתם מציאותיים? תכף נראה שהיהדות לא מחנכת לא להיות ריאלי. אבל היא כן מחנכת לא להתמכר לריאליות, תכף נראה. אתם ריאליים? אתם מחכים שיהיו כאלה שעשו לכם את העבודה ואתם שבועים בתוך הקונספציה של ערוץ 2? אם ככה? והמים אליהם חמה מימינם ומשמאלה. כלומר, הוא כועס עליהם וחזל אמרו שהיה כתרוג גדול בשמיים על זה. הנה, אומר כאן הגר"א. והנה היית במדרש, זה היה כתרוג. כידוע, מה נשתנו אלו מאלו, הללו עובדי עבודה זרה. עלה לעובדי עבודה זרה. אז מה הקב"ה השיב למלאכים? והשיב השם יתברך, זכות האמונה והביטחון כדאי להם. אומר הגר"א, רגע, התשובה הזאת היא מתאימה למי? היא מתאימה לאותה קבוצה שהלכה בתוך הים ביבשה. והמים להם חומה, אימבה. ועל זה, אם כן, לפי זה גבי בני ישראל דלכו בתוך הים מקודם, באמונה ובביטחון, כתיב אצלם, ויבואו בני ישראל בתוך הים ואחרי זה היה ביבשה. ושפירה עליהם המים חומה, כחומה. נכון, אבל כת שנייה, דלא היו מאמינים כל כך, עד שראו בעיניהם היבשה, חיכו שמישהו יעשה להם את העבודה, לכן כתיב עליהם, דלכו ביבשה בתוך הים, מקודם יבשה. לכך המים להם חומה, חמה, רצה לומר, הקטרוג, שהוא מדבר רק על הקבוצה השנייה, מה נשתנו אלו מאלו, כנזכר לאל, אותם דברים ממש, עד לכאן הגר"א, אותם הדברים ממש, אומר חתם סופר. מקור 3 בספר תורת משה על הפרשה שלנו. ובני ישראל הלכו ביבשה בתוך הים והמים להם חומה בלי וב. ולמעלה ממנו כתיב בתוך הים ביבשה והמים להם חומה עם וב. ופרש בספר מתי אהרון דכתב דכאן כתוב חמה חסר או חומה חסר שדרשו חזר לשון חמה שכתרגע למידת הדין על עובדי עבודה זרה ולכתיב חומה מלא בבב מלא וב שהיה להם חומה ממש בלי כתרוג. אומר החתם סופר ממש כדברי הגר"א וקי בצדיקים כן, נחשון בן עמידב, שמסרו נפשם על קידוש השם, וירדו לים, קודם יבקעו. והיינו דכתיב שבאו בתוך הים תחילה, ואחר כך ביבשה. נעשה יבשה אחר כך. לאלו, היה להם המים חומה ולא חמה. אבל זה קאי, שהמים להם חמה, אבל זה קאי על הבינוניים, שלא באו למים עד שהיה יבשה. ואז, היינו, הלכו ביבשה בתוך הים. תחילה ביבשה, ואחר כך בתוך הים, ובאלו כתיב קאי, חמה או חומה חסר, מלשון חמה, שיהיה כתרוג עליהם. טוב, מה למדנו מכאן? למדנו מכאן שיש יחס מורכב בין המושג הנקרא אמונה למושג הנקרא ריאליות. זה הכותרת של השיעור הזה. אמונה בעולם ריאלי. יש בעם ישראל תמיד קבוצה שהיא לא שוללת את הריאליות. ברור שאנחנו חיים בעולם ריאלי, וצריך ללמוד מניסיון החיים, וצריך ללמוד מהשכל ההגיוני, הכל נכון. אבל היא לא חושבת, הקבוצה הזאת, שהריאליות, או החלק הזה בעם ישראל, היא לא חושבת שהריאליות היא הכל. אלא אפילו חרף חדה, על ימנה עצמו. יש גם עולם אלוהי בתוך המערכת, בלשון הרב קוק, בספר אורות, יש הבנה מוסרית בתוך ההבנה הסיבתית. ויש תמיד בעם ישראל אנשים שהם בדרך כלל הרוב, שהם מאוד ריאליים. בוא נלמד מניסיון החיים, בוא ננתח מה השכל אומר, וכו'. עכשיו, האמת, ששתי הפסקאות האלה של הגר"א ושל החתן סופר, זה הכנה לפסקה בשמונה קבצים. יש פה דברים נפלאים מאוד, נא לפרסם את הפסקה הזאת. נא להתקן כל איש מעשה, לאו דווקא פוליטיקאי, כל איש מעשה בפסקה הזאת. דברים נפלאים ביותר. ואם אני אגיד את זה רגע בשפה של מכון מאיר, תמיד שואלים, איך אני יודע שאני יכול לצאת ממכון מאיר לחיים? יכול להיות שהפתרון לשאלה הזאת בפסקה הזאת. ממש נפלא מאוד. בואו נראה. כמה אומללה היא הריאליות? שמונה קבצים קובץ א', פסקה ר' י' ח'. תזכרו, א', ריח. כמה אומללה היא הריאליות? בשעה שמתגדרת, מלשון גדר והגדרה, בשעה שמתגדרת בעצמה, ורוצה להינתק לגמרי מההערה הרוחנית הנפשית. זה נכון שיש לאדם כלי חשוב מאוד שאמור לנהל את החיים שנקרא שכל. זה נכון. השכל הוא לומד, השכל הוא חוקר, השכל הוא מברר, השכל הוא מנתח, השכל הוא מכריע, השכל לומד מניסיון החיים, הכל נכון. אבל יש באדם עוד ממדים אחרים. עם כל הכבוד לשכל הריאלי ולניסיון החיים. יש עוד ממד אחד, יש עוד הרבה ממדים, עוד ממד אחד, הרב קורא לזה כאן, הערה רוחנית נפשית. יש לאדם מישראל נשמה. יש לו מדרגת אלוקות בתוכו. לא יכול להיות שאדם ישכח את הממד האלוקי הזה ויחשוב שהכל תלוי בו. יש רמב״ם במורה נבוכים מזעזע שאומר שהשגחת השם על האדם היא תלויה כפי שהאדם מתייחס להשגחת השם עליו. זאת אומרת, אם אתה כאדם חושב שהכל תלוי במאמצים שלך, אומר הקדוש ברוך הוא, אין בעיה. אתה תולה את הכל בריאליות במאמצים שלך? אין בעיה. אז אתה לא צריך אותי. אז אני מסלק את עצמי ממך. תסתדר לבד. ואם האדם עושה מאמץ ועושה השתדלות, והגעת ומצאת, ברור, אדם צריך להתייגע. אבל האדם הזה יודע שיש עוד משהו שזה לא מתחיל ממנו ולא מסתיים בו. הוא יעשה את שלו. ברור. גדול הנני מגיע כפו. ברור. אבל הוא לא מתחיל שם ומסיים שם. אלא הוא נותן מקום לבורא להופיע גם בחיים שלו. אז הבורא הופיע. נשארנו לו מקום, אז הוא נכנס. לא ישארנו לו מקום, אז אין לו מקום. חבר'ה, זה לא מצחיק, זה נפקא מינה. למשל, ניקח דוגמה שקרובה לכולנו. איך אדם לוקח בחשבון, או איך הוא מתייחס לממד הכלכלי של החיים שלו? פרנסה, עבודה, כמה שעות עבודה. יש אנשים שחושבים שהכל תלוי בהשתדלות שלהם. שאנחנו לא אומרים, אדם צריך להיות חרוץ, ואדם צריך להיות מתמיד, ואדם צריך לעשות באמת השתדלות. כי בעולם הזה צריך לעשות השתלות, זה ברור. אבל יש אנשים, וזה רוב האנשים, הם לא משאירים מקום לאלוהים. הם בטוחים שהכל מתחיל במאמץ האנושי, והכל מסתיים במאמץ האנושי. אז אומר הרמב"ם במורה נבוכים, ככה אתה מתנהל עם אלוהים? אין אלוהים, מי אלוהים מתנהל איתך? הוא לא מעניש אותך. אתה תולה את הכל במאמץ האישי שלך, לא משאיר מקום להשגחה עליך? אז אין השגחה. אני מקצין, כן. השארת מקום להשגחה? כפי שהשארת מקום, כך ייכנס הקדוש ברוך הוא. רבותיי, זה רמב״ם מביא לרמב״ם הזה. זאת אומרת שהשגחת השם אל האדם, השגחת השם על האדם, היא תלויה במדרגת האדם. אז אומר הרב, כמה אומללה היא הריאליות? איזה ריאליות היא אומללה? יש ריאליות שהיא הכרחית, שהיא נצרכת, שהיא בכלל לא אומללה. תכף הרב יגיד שהיא מהירה, הריאליות הזאת. אבל יש ריאליות אומללה. מהי הריאליות האומללה? בשעה שהיא מתגדרת, מלשון גדר והגדרה, היא מתגדרת בעצמה, היא חושבת שהיא הכל, אין בלתה כלום, ורוצה להינתק לגמרי מהערה הרוחנית הנפשית. היא לא נותנת מקום למד רוחני אלוקי פה, בתוך המערכה הזאת שנקראת אדם ועולם. תנו לי טיפה רגע. כשם אומר הרב שהריאליות, השכל, ההיגיון, הלימוד מהניסיון, המחקר, המדע וכו', כל מה שאפשר להכניס תחת המילה ריאליות. כשם שהיא הריאליות הזאת מאירה את ההכרה, יש בריאליות דברים נפלאים מאוד. מה זאת אומרת? אדם בלי שכל לא יכול לנהל את החיים. חברה בלי היגיון לא יכולה לנהל את עצמה. ברור. אנחנו חיים בתוך עולם שצריכים להיות בו ריאליים. ברור. לא נעלה על כל בו שלום, בדור שלנו היה, כן, כל בו שלום, היום זה מגדלי ישראלי. לא נעלה על מגדלי ישראלי, ונגיד הקדוש ברוך הוא בא לי להיות ציפור, לראות את תל אביב ממעוף הציפור. אני קופץ, מאמין בך, תשמור עליי. חביבי, הקדוש ברוך הוא ברח חוקי פיזיקה. אנרגיית גובה, נהפכת לאנרגיה קינטית, תנועה, נהפכת לאנרגיית חיכוך, התרסקות מוות. כשתגיע אחר כך לעולם האמת, עד ישלם מה מתתי. זאת אומרת, חוק שימור האנרגיה. זהו. אז אנחנו לא מדברים עכשיו לאבד את הריאליות. אבל לא להתמכר לריאליות. להיות ריאלי. אז יש ריאליות שהיא נפלאה מאוד. היא מאירה את ההכרה. היא מסדרת את ההכרה. היא אומרת לך מה הגיוני, מה לא הגיוני, מה נכון, מה לא נכון, מה עכשיו, מה אחר כך. ברור. אבל זה בתנאי. והתנאי הזה הוא התנאי החשוב. שזה לא מתחיל בריאלי ולא נגמר בריאלי. בואו נקרא טיפה. כשם שהיא מאירה, הריאליות, את ההכרה, היא מאירה את ההכרה, היא מסדרת את השכל, מסדרת את המחשבות, שמה גבולות, ממקדת מטרות, כל זה נכון. אז כשם שהיא מאירה את ההכרה בדברים הסובבים והממלאים את חוג הרגשותינו, כלומר הרגש חייב הדרכה של השכל, והריאליות היא תיתן לשכל את הכלים הנכונים לפעול על הרגש, זה נכון. כך היא מחשיכה את העולם, כמו שהריאליות מאירה את העולם, היא יכולה גם להחשיך אותה, בתנאי, במה זה תלוי. כך היא מחשיכה את העולם כשהיא חפצה להיות השלטת בכל. שליטה מוחלטת, אין מקום למשהו חוץ מהריאליות. תראו המשפטים הבאים מדהימים ברשותכם, אני רוצה לקרוא עוד כמה שורות. אומר הרב, המתעדק בריאליות. מה אתם אומרים על הביטוי הזה? אני ריאלי אדוק. אדירה, המתעדק בריאליות. יש איזה אנשים כאלה שחלטנים. הם מאוד שחלטנים, הם מאוד מסודרים, הם מאוד מדויקים, הכל לפי הטבלאות, הכל לפי התוכניות, הכל יש להם חוזה. הם עשו חוזה עם אלוהים, איך העולם מתנהל. או בלי אלוהים. אז הם יודעים, הם מנהלים את העולם. אומר הרב, המתעדק בריאליות, מוכרח הוא להיות תובע והולך בה. כי הריאליות היא כובלת אותך, המציאות המעשית יש לה גבולות גזרה. והקדוש ברוך הוא פה נמצא בתוך המציאות המעשית, והוא יכול לשבור את הכללים של המציאות המעשית, למשל כמו קריאת ים סוף. יש כאלה שעד שלא יהיה יבשה לא ייכנסו לים. יש כאלה, קופצים לים. הגיעו מעמד נפש. דרך אגב, יכול להיות, לא יודע, אני אומר את זה על דעתי, עכשיו אני חושב על זה, רואה איזה טעות. יכול להיות שכשהגיעו מעמד הדחות הם עשו חשבון עם עצמם, כדי לשמר את הצד הריאלי הנכון, שאם הים לא ייבקע, הם לא נכנסים הלאה. אבל נכנסו עד החותם, אמרו, הקדוש ברוך הוא יעשה נס. לא יגיע עד החותם? סליחה, לא ייבקע המים, לא ייבקעו המים כשהם יגיעו לחותם? אסור להיכנס. יכול להיות שהם אמרו את זה, אני לא יודע. לא זכו לי כרגע מדרש שמדייק את הדיוק הזה. כן? המדרש כן אומר, הגיעו מים עד נפש, אבל לא אומר מה הייתה המחשבה של אלה שהמים הגיעו עד נפש. אז אנחנו לא מבטלים את הריאליות, אבל זה לא מתחיל משם. למדינת ישראל לא היה סיכוי להתקיים אם היינו ריאליים. לא היה סיכוי להיוולד אם היינו ריאליים. לעם ישראל לא היה סיכוי לשרוד אחרי השואה, לפני השואה, אם היינו ריאליים. אין סיכוי. להבדיל אלף אלפי הבדלות. להברך במכון מאיר וכדומה. אין סיכוי לנהל חיים כלכליים, אם הוא ריאלי, בלבד. לא אמרנו, אל תיקח אחריות. תיקח. אבל גם הקדוש ברוך הוא איתך. אתה לא לבד פה. המתעדק בריאליות מוכרח הוא להיות תובע והולך בה. הוא תובע בתוך ההבנה הסיבתית שהיא הגבולות הטבעיים של העולם הזה, והוא לא נותן מקום לממד האלוקי לחול פה. תראו מה אומר הרב. היא, הריאליות הזאת, ובפרט שאדם נהיה הדוק בה, היא תמשיכהו אחריה כמה כמה. ככל שאתה תתחיל להיות ריאלי, הריאליות הזאת תמשוך אותך ותמשוך אותך ותמשוך אותך. הרב אומר, תכף משפט נורא, עד שאתה מאבד בכלל את הנשמה שלך. תראו את המשפט הזה, זה מדהים. היא תמשיכהו אחריה כמה כמה, הריאליות, ואם לא יאיר בעצמו את הנימה הרוחנית שבלבבו והדזיק האורה שבנשמתו, אם האדם הזה לא יהיה ערני למד האלוקי שבקרבו, שהוא לפני ואחרי הריאליות הזאת, תלך הלוך ועמום, מלשון עמימות, עד שלא יוכל עוד הדוק הריאלי להכיר כל תוכן נשמתי, הוא איבד את הנשמה לגמרי. איבד את הזיק הרוחני שלו לגמרי. איבד זיק אלוקי. ותישאר נשמתו חרבה. חרבה מהמקור האלוהי שלה. תראו לאן הרב לוקח את זה, עד לאן זה מגיע. למרות, גם אם, מה שיוכל להיות עם זה, איש מדעי, מוסרי ובעל עליליה. יהיה אדם חכם, פרופסור באוניברסיטה, יהיה אדם מוסרי, מתוקן במידות, באמת מתוקן במידות, ויהיה אדם בעל עליליה, פועל במציאות, בונה את העולם. כן, אבל אתה מת, הנשמה שלך חרבה, אתה לא רואה? לא ישרת מקום לאלוהים שבך. דווקא כי אתה ריאלי. יש פסקה קצרה בעיניה, שבת ב', בסוגת הדרכי האמורי. שם הגמרא אומרת, האומר אשתה ואותיר, אשתה ואותיר, זה נוסחה בגמרא, הרי זה מדרכי האמורי. אדם, יש לו כוס מים. אומר, היום אני אשתה חצי כוס, אשמור למחר עוד חצי כוס. קוראים לזה ביטוח חיים, לא? יפה. אומרת הגמרא, הרי זה מדרכי האמורי. למה? מה חסכן? חושב את טווח החוק. לוקח אחריות על הילדים, שגם לילדים עם אחר חצי כוס מים. אומר שם הרב בן היה, מים זה הדבר הכי מצוי בעולם. כמה אנשים אתם מכירים שמתו מחוסר מים? מים מצויים, ברוך השם. שני שליש עולם זה מים. מה? כמשל, כמשל, כלומר, לא, אבל שם צריך לדאג בעיניי. שם הרב אומר שבדברים המצויים. אנחנו לא נגד לפתוח תוכנית חיסכון לילדים. או לעשות ביטוח חיים, אז פוסקים דנו בזה, וזה בסדר, בתנאי שעוד פעם שזה ריאלי בגבולות גזרה. כן? אבל שם הגמרא נוקטת לפי הרב שם בעיניה בכוונה מים, כי מים זה דבר מצוי מאוד. לא מצאנו הרבה אנשים שמתו בצמה. ודאי לא בדור שלנו. וגם לא מרעב. נכון, העגלות של הסופרים מלאות, ברוך השם. יש עגלות כפולות כבר והכל בסדר. כבר משכינה עוד טיפה. אז אומר הרב, האדם הזה יכול להיות איש מדעי. הוא יכול להיות איש מוסרי. הוא יכול להיות בעל עליליה. הוא אדם חכם, הוא אדם טוב, הוא אדם פעיל, הוא בונה את העולם. אבל הוא חרב, כי הוא שבוי בריאליות הזאת. כן, בבקשה, מה רצית להגיד? יכול להיות? בן אדם לחברו? בן אדם לחברו? לא, עוד פעם, זה לא אומר שאין בו נשמה, זה אומר שהצד האמוני הבסיסי, אני הייתי אומר ככה, אם אדם רוצה לבחון את עצמו, קו פרשת המים, האם אני אדם אמוני? זה השאלה הזאת. מה קורה כשיש התנגשות בין אמונה לריאליות? איך אמר פעם מי שאמר? במקום שנגמר השכל מתחילה האמונה. האם אני אדם שמאפשר לשכל להיגמר ולהתחיל שם את האמונה שלי? זאת השאלה. רוב בני אדם לא מסוגלים להיות נחשון בין המין אדם. הם מפחדים. לא רוצה להגיד, הם לא מאמינים. הם יותר מדי ריאליים. תראו, המשפטים הבאים זה כאילו נכתב לדור שלנו. זה מדהים. תראו, מה אתם אומרים לפסקה הזאת? משהו. אומר הרב, תראו, רגע, לא הגענו. העסקנים הריאליים. איך קוראים לזה היום? פוליטיקאים, נכון? העסקנים הריאליים, אבל לאו דווקא, לא רק. אדם שהוא עסקן ריאלי, הוא עוסק בתיקון המציאות, ריאלי. עוסק בבניין המציאות באופן ריאלי. העסקנים הריאליים. כשהם נתונים לאיזה אידיאל המעסיק אותם, אידיאל, כבר הרב כותב, זה הדבר הכי לא ריאלי שיש במציאות. אידיאל זה חזון, זה רעיון, זה ערך, זה אידאה. לפעמים המציאות לא מסוגלת לספק את האפשרות לאידיאל להתממש. אז אצל האדם העסקן הריאלי ששייך לאידיאל, הוא חי, אומר הרב, במלחמת עולם עצמית. זה ניגוד עצמי. כי אם אתה עסקן ריאלי, אתה שבוי במציאות. אם אתה אידיאליסט, אתה איש חזון. איך אני יכול לחבר בין חזון לריאליות? לכן באמת רוב הפוליטיקאים מאבדים מהר מאוד את החזון שלהם. ונפחים להיות אנשי מעשה, ריאליים. הם לא נאמנים למצע שעליו הם חתמו כשהם נכנסו למפלגה. נכון? מה שרואים מכאן לא רואים משם, נכון? ככה קוראים לזה היום. תבדקו בגימטריה. כנראה מה שרואים מכאן לא רואים משם כתוב פה, כנראה. תבדקו את זה אחר כך, לא בדקתי. העסקנים הריאליים. כשהם נתונים לאיזה אידיאל המעסיק אותם, הם נתונים במצב של ניגוד עצמי עצום מאוד. זה לא ניגוד חיצוני, זה לא ניגוד טכני, זה ניגוד עצמי. כי מצד אחד אתה רוצה לבנות את העולם בגבולות הגזרה של הריאליות, שזה הדבר אפשרי. מצד שני אתה קשור לאיזה אידיאל של חזון, שהוא עדיין לא מסוגל להתמש במציאות במלואו. אז אתה חי בניגוד מתמיד. למה? מתוך ההשקפה הריאלית, אין מקום למסירה לשום אידיאל. אדם לא מוכן להתמסר לאידיאל כשהוא ריאלי. איך אמר לי פעם תלמיד חכם? אומר לי, בעקבות הדברים האלה, אני מבין למה אפשר לקחת משכנתה. אם לא תקפוץ בתוך הים ותחכה שתהיה יבשה, איך אתה לוקח כזאת משכנתה? טוב, אז גם משכנתה צריכה להיות בגבול הגזרה הגיוני. כן. אבל משכנתה זה סוג, ככה אמר לי כמילתא דבדיחותא, כן? זה סוג של לקפוץ לים. אנחנו חיים בעולם שאנחנו חייבים, אפילו בממד הכלכלי כמו משכנתה, חייבים להשאיר מקום לאי הריאליות. חייבים. כל אחד מאיתנו הוא מכיר, אני לא איש כלכלי ולא מבין בעסקים, אבל יש טווח כזה שנקרא טווח סיכון. כן? אתה לוקח לעצמך סיכונים. אז למה בכסף אדם מוכן לקחת לעצמו סיכונים? ובתורה וברוח ויראת שמיים הוא לא לקחת לעצמו סיכונים? כמשל, סיכונים, זה לא בדיוק המילה. כן? אז בכסף אדם רוצה להיות עשיר, יפתח עסק, יאמר, יכול להיות שיפסיד, יפשוט הרגל, אבל הוא עושה את זה. ונכשל פעם אחת, יעשה פעם שנייה ושלישית. יעשה. שם הוא איש אמונה גדול בכסף. נכון? אין סודות בחברה. זה לא מצחיק, זה כל כך אמיתי פה. עוד פעם, העסקנים הריאליים, כשהם נתונים לאיזה אידיאל המעסיק אותם, הם נתונים במצב של ניגוד עצמי עצום מאוד. מתוך ההשקפה הריאלית אין מקום למסירה לשום אידיאל. תראו איזה יופי המשפט הזה. כי כל אידיאל, עניינו המעניין והמושך את הלב, הוא מצד כוחו המוסרי, שהוא בעצמו ערך רוחני נשמתי, שאין הריאליות כוללתו. אידיאל זה לא ריאלי. אידיאל זה התוכן הרוחני המוסרי האלוקי שיש בפנים שם. ערך רוחני נשמתי. טוב, עכשיו הרב אומר עוד איזה חשבון קצת מסובך, נעזוב את זה מקוצר הזמן. תראו רגע את המשפט האחרון, קצת שמאל למעלה. המגמה הנצחית החיה בקרבנו, תכריכנו בשביל כך להיות חושקים אל התוכן, אל התוכן האידיאלי. להיות תמיד אנשים שמוכנים לקפוץ לתוך הים. ולא תיתן לנו מנוחה בריאליות מוגבלת ויבשה. אין בלחלוכית של חיים. בואו ניקח עוד דוגמה. חתונה. חלק מהיושבים פה זה רלוונטי להם. חתונה. מי אומר שבאופן ריאלי אני יכול להחליט עם מי להתחתן? פלוני יצא עם בחורה נחמדה. פלוני יצא עם בחור נחמד. יפה, נחמד להם, כיף להם. יופי. א', רוחנית. מאיפה אתה יודע שזה הזיווג מעולם הנשמות? לא ירדה בת כל מה שם ואמרה לך, הזיווג ראשון מעולם הנשמות. ב', רגע, אולי יש בחורה יותר טובה, יותר מתאימה לך. את צריך לבדוק את כל הבנות אדם עם מי נקבה, כדי להחליט. אי אפשר להתחתן אם אתה לא קופץ לים. כמובן, צריך להיות ריאלי גם. צריך לבחון את הקשר, ברמה לא יישא אדם אישה עד שאירנה, במראה החיצוני, בגבול גזרה של מראה חיצוני, רגש, יש כאן תנועה רגשית, שכל, התאמה באישיות, התאמה בעיקר תפל בחיים, התאמה בשאיפות, השלמה בכל זה, וכו'. אבל מעל כל זה, לפני כל זה, אחרי כל זה, הרושם הנשמתי מעולם הנשמות. כל אדם נשוי יודע, ואני חוזר על זה המון פעמים, שאם הוא יודע להסביר ריאלית, שכלית, במילים, למה הוא התחתן עם אשתו? יש לו בעיה רצינית מאוד. כי את אותם המילים שהוא אומר על אשתו, יכול להגיד על מישהי אחרת. גם היא נחמדה, גם היא אבא שלה עשיר, גם היא חכמה, גם היא למדה במכון הוראה, גם היא יפה וכו'. אז למה כן בסוף? למה כן? אז הרב קוק קורא לזה בעולת ריאה, הרושם הנשמתי מעולם הנשמות. יש איזה משהו לפני הכל ואחרי הכל שאומר לך, זהו זה, קפוץ לים. מי שאין לו את התכונה הזאת של הקפיצה לים, בתוך הים ביבשה, הוא לא יתחתן. אני מקסין את זה עד הקצה. הוא לא יתחתן. כי הוא תמיד יהיה ריאלי ויגיד, רגע, מי אמר? גם ברמה הרוחנית, לא יצא בת כל השם שם, אני זה הזיווג שלי. ובית, גם ברמה המעשית. אולי נבדוק עוד אפשרויות. כל האפשרויות פתוחות. הוא לא ידע לבחור מקצוע, כי מי אומר שזה המקצוע? הלך לי 100 אבחונים. רגע, אולי נלך ל-101 אבחונים. לאבחון ה-101. הוא לא יוכל לקחת שום הכרעה בחיים שלו. אז מה נגיד בתחום הרוחני? קל וחומר בין בנות של קל וחומר. אם כן, לפי זה מה למדנו? לפי זה למדנו שפרשת בשלח, לפי הכיוון הזה, שמרכזה קריאת ים סוף, בא ללמד אותנו שתמיד בעם ישראל היו והיו שתי גישות. גישה אחת, למה אתה שולח את זה? לראש הממשלה. לא, תשלח, צלם את הפסקה הזאת בוואטסאפ, תשלח לראש הממשלה את הפסקה. מה? פלוס הסבר, כן, פלוס קישור לשיעור. אתה יודע מה, לא צריך שיעור. רק לקרוא את זה, זה מספיק. הרב אומר פה דברים ברורים מאוד. אם כן, מה למדנו? מה למדנו מכאן? למדנו מכאן שהשבת הזאת, הפרשה הזאת, דרך הכיוון הזה מלמדת אותנו שבעם ישראל תמיד יש שני כיוונים, שני מסלולים, שני זרמים נקרא לזה. יש זרם שהוא שבוי בתוך הריאליות. והוא אומלל הזרם הזה, כי הוא שבוי, כי הוא קלו. ויש לזה השלכות כמו שאנחנו יודעים. ויש זרם שהוא ריאלי, הוא חי בתוך העולם הזה, הוא לא מזלזל, הוא לוקח אחריות, נכון? אבל הוא גם משאיר מקום לריבונו של עולם פה בתוך המערכה הזאת. והאמונה נכנסת שם בגודל ובעוצמה. ועל פי זה העולם התקדם. ולמדנו שגם אם אנחנו עסוקים בעניינים מעשיים בעולם שלנו, מקימים משפחה, הולכים לעבודה, בוחרים מקצוע, כל אחד בשליחות הציבורית, אם יש לו של מה שהוא עושה ויש קשיים בכל מיני דברים בחיים שאנחנו עושים כידוע לנו, אנחנו לא נבלים. כי אנחנו לא שבועים בריאליות. אנחנו שייכים אל האידיאל, אל החזון. ומשאירים, משתדלים, משאירים מקום גם קצת לקדוש ברוך הוא לשלום מקום. טוב, שנזכה להיות אנשים ששייכים למדרגה של בתוך הים ביבשה. ואז המים להם חומה בבב ממינה ומשמאלה. שר כוח, ברוכים תהיו, שיעורי בית. יש פה 4-5 שורות שדילקתי, קצת קשות, קצת מורכבות, אבל כדאי לראות את זה בפנים. בסדר? שר כוח.